לדייק בנושא ש... בנושא שהבטחנו לדבר על הפעם שעברה, רק לזכור את כללית, נעשה איזושהי חפיפה, אחרי זה אני אתחיל לקרוא קצת בתוך הספר. בספר שלוש שלומות, טוב, רק לפני כן. אנחנו דיברנו על כך שחיינו מורכבים, כן, או בעצם מופיעים דרך שלושת הצינורות העיקריים. אמרנו, הנטייה הפיזית, הנטייה הנפשית, הנטייה הרוחנית. ראינו עד כמה כל אחת מהנטיות האלה היא עוצמתית, ולמעשה מעניקה לנו חוויית חיים מסוג שונה. סוג שונה מבחינה ערכית, אבל בסך הכל, אלו שלושת הנטיות שהחיים בכללותם מורכבים מהם. כל נטייה היא מהווה בעצם לבנה אחרת בבניין. אנחנו כמובן צריכים קודם כל להגדיר את הבניין שאותו אנחנו רוצים לבנות בחיינו. התורה צריכה להגדיר, התורה מגדירה, ועל פי באמת הבניין העתיד, אנחנו צריכים לראות איך להשתמש בלבנים האלו, שכל כוח כזה הוא לבנה, הבניין. מה אנחנו נעשה עם הלבנה הפיזית, שהיא כוללת תפקודים רבים מאין ספור? מה נעשה עם הלבנה הנפשית, שדיברנו על זה בעריכות, כן? שגם היא מפיקה מתוכה כוחות חיים פנטסטיים, חזקים מאוד, עוצמתיים, בצורה שקשה לתאר. מה נעשה עם הנטייה הרוחנית? שגם היא קיימת, גם היא אומרת את דברה, אולי קצת בכל ענות חלושה לפעמים, אבל זו אכן, היא נמנית על החבורה החשובה הזו, בין מרכיבי החיים, ואנחנו צריכים לקבוע גם את תפקידו של כל כוח ואת מערכת היחסים ביניהם. מערכת היחסים ביניהם צריכה להיות באופן כזה שלמעשה יאפשר לשלושתם לבוא לידי ביטוי מבלי להפריע את המגמה, את המטרה שלשמה מוקמת הזוגיות, שלשמה אנחנו קיימים, כן, באופן כללי. כן, ברגע שהקישור בין הנטיות האלו הוא מתבטא בהפרת איזונים, ממילא לא נזכה למטרה שאותה אנחנו רוצים. יכול להיות שהבית יתפרק, יכול להיות שהזוגיות תהיה זוגיות אנמית מאוד, חיוורת מאוד, חסרת חיות, שלא ראוי לקרוא לזה, לא ראוי לקרוא לה זוגיות בכלל. מאוד יכול להיות. לכן אנחנו חייבים לעשות כל מאמץ, ברור השם יש לנו גם את הכלים לעשות אותו, כן, חס ושלום. אלמלא התורה הייתה מופיעה בעולם, אם לא הייתה מופיעה בעולם, חס ושלום, התורה, אין מה לבוא בטענות לבתים שמוקמים על קיראי תרנגולת, אין מה לבוא בטענות ל-35% גירושים, או 80% ו-90% במקומות אחרים, אם בכלל מתחתנים בארצות אחרות, תרבויות אחרות, אין מה לבוא בטענות. כי כל המציאות היא בבחינת, חס ושלום, מה יעשה הבן ולא יחטא. באמת אין מה לבוא בטענות. ואפשר לפתור את כל העולם מן הדין. ביקש איוב לפתור את כל העולם מן הדין. כמו שאומרים חז"ל, ברת הרשעים, ברת הצדיקים. מה יעשה הרשע המסכן? ברת השור, פרסותיו סדוקות. ברת הגמל, פרסותיו קלוטות. טבע הוא טבע, מה אפשר לשנות? אבל אחרי שניתנה תורה, אף אחד לא יכול להיפטר. כן? לא יכול להיפטר. רבי אליעזר בן חרסום מחייב את העשירים, שלמרות עושרו, הוא עסק בתורה. הלל מחייב את העניים, שלמרות עוניו, למד תורה. כן? וכן הלאה. זאת אומרת, אין טענות פטור. אחרי שהופיע תורה בעולם, אין טענות פטור. כן? זה מה שנקרא. כן? או בלשון חז"ל, בת קול יוצאת מהר חורב ומכריזה אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. כן? אחרי שניתנה תורה בעולם, אוי להם לבריות מלבנה של תורה, שבעצם יש להם דרך, יש להם הדרכה, והם לא משתמשים בה. בנושא הזה שדיברנו עליו בשלושה שיעורים האחרונים, זה קריטי ממש, כי אם אנחנו לא מבררים את מערכת היחסים בין הכוחות האלו, כן? בצורה נכונה, התוצאות הן קשות, התוצאות לפנינו. אנחנו לא צריכים להרחיק לכת או לדמיין, זה לא נושא לסרטים בדיונים, זו מציאות שתופעת על פנינו, כן? אני מניח שגם מי שלא עוסק בסטטיסטיקה מדויקת, לא צריך עין, בעין בלתי מזוינת, כן? אפשר להסתכל ימין ושמאל ולראות עד כמה הנגע הזה פסע במחנה, כן? זאת אומרת, גם גירושים רשמיים וגם גירושים רגשיים או כל סוג אחר של גירושין, המצב הוא בעייתי. לכן, הבירור הזה, כמו שאמרנו, חייב לעשות על פי תורה. כשאנחנו אומרים בירור על פי תורה, פה אנחנו מתקרבים קצת לנושא שאותו הועדנו לדבר היום. כשאנחנו מדברים על בירור על פי תורה, אנחנו מדברים בירור בשכל. הרב קוק כותב, מוסר אביך, כותב שכל עניין של חשבון הנפש, כן? אני טועה את פרק ת', לא זוכר בדיוק שם, כן, חשבון הנפש, ערכת המדרגות בחשבון הנפש, הוא אומר, חשבון הנפש אינו מעניין המדמה כלל, אלא חשבון שכלי צרוף. זה ביטוי מעניין, צריך לחשוב עליו, כן? אני חושב על, אפילו ברושם הראשוני של המשפט הזה, אנחנו קולטים את קריאת הכיוון שלו. אני חוזר עליו, חשבון הנפש אינו מעניין המדמה כלל, אלא חשבון שכלי צרוף, או עניין שכלי צרוף. פירוש הדבר, אין לנו דרך להכיר את מערכות היחסים שבין הכוחות האלו, אלא על פי שכל של תורה. השכל של התורה, הוא יקבע מה זה הנטייה הפיזית, מה היא כוללת, מה תפקידיה, הוא יקבע מהי הנטייה הנפשית, מה תפקידיה, וכן לגבי הנטייה הרוחנית. ויותר מזה, הוא זה שיקבע את מערכת היחסים בין הנטיות השונות. מה יהיה מקומה של הנטייה הפיזית? איפה הוא נמצא בתוך המכלול הזה? למטה, באמצע, למעלה, מתי יש להעדיף אותו, מתי יש לצמצם בו. כל השאלות האלו הן חייבות להיקבע על פי שכל של תורה. זה לא עניין למדמה בכלל. ודאי לא למדמה שלנו. אם אדם מגיע למדרגה של בירור המדמה, כמובן שהשכל המדמה שלו כבר ביד הנביאים מדמה, הדמיון שלו הוא כל כך כל כך צרוף, כל מה שהוא רואה בציורי דמיונו זה רק כהנים בעבודתם, וישראל, כהנים ודאי ישראל במעמדם, ולוויים בזמרם, אם זה מה שהוא רואה בדמיונו, פילי פלאים, זה לא גמור. אבל הדמיון הממוצע של אדם המצוי, הוא עדיין לא ספוג דיו בתורה, עדיין שכל התורה לא פעל על פעולתו המבריאה. ולכן צריך מאוד להיזהר מכוח המדמה. מאוד. לכן אנחנו חוזרים ואומרים שהבירור הזה חייב לעשות על פי אמות מידה שכליות. ובירור של דבר, אתם יודעים, שלושת המקורות פחות או יותר של בירור הדברים האלו זה לימוד תורה. לימוד תורה. שימוש תלמידי חכמים ותוכחה. זאת אומרת, יש לנו שלושה מרכזים שדרכם אנחנו קולטים את האמת הצרופה. כן? לימוד תורה, שימוש לימודי חכמים ותוכחה. אפשר לראות בלימוד תורה מעין תוכחה, אבל כשאנחנו רואים תוכחה אנחנו מתכוונים ליכולת של האדם, ליכולת של האדם לספוג ביקורת בונה של דעה שהיא חוץ דמיונית. אתם יודעים, הרבה פעמים אנחנו מסוגלים לייעץ לאחרים את מה שאנחנו לא מסוגלים לייעץ לעצמנו. כי אדם קרוב אצל עצמו, אז שהסוגיה הזו תוקפת אותך, אז כוח הדמיון הוא דומיננטי יותר מכוח השכל. אבל שאתה נדרש לענות למישהו אחר שאין לך נגיעה בדבר, לפתע פתאום כוח השכל מתגבר על הדמיון. דבר מעניין. לכן, העניין של התוכחה הזה, באמת היכולת שלנו להקשיב למישהו שהוא מחוץ לענייננו. כן? והוא לפעמים אומר לנו, כן? את נקודת המבט השכלית שאנחנו לא מסוגלים לומר אותה, כי אנחנו נגועים בדבר. מה? שימוש תלמידי חכמים. שימוש תלמידי חכמים, ששימוש תלמידי חכמים, כן, כמו שאומר הרב, על מאמר הגמרא, מסכת ברכות, גדול שימושה מלימודה, אומר הרב שהחידוש בשימוש תלמידי חכמים, שאתה פוגש את התורה בהתגלות. אתה פוגש את התורה בהתגלות. זה כבר לא לימודה של תורה שזה השכל בפני עצמו. זה לא השכל בפני עצמו, אלא זה שכל שהתגלה כבר בכל שיעור הקומה. כן? עד לאצבעות הרגליים. כן? עכשיו אתה חוזה, כן? בעצם בשכל של תורה בהתגלות. כן? ממש בהתגלות. זה החידוש שימוש תלמידי חכמים. כוח המדמה, כן, של תלמידי חכמים, הוא כל כך מבורר, עד שהוא לא מעכב את השכל מלהתגלות במידות ובמעשים. כוח המדמה הוא חוליה מקשרת בין שכל למציאות. כאשר הוא מבורר, כן? שהדמיון הוא מבורר, אז כל דבר שאתה לומד, בעצם, תרף ומיד, כל תלוי לפי תארת הדמיון, תרף ומיד מצטייר, כן? גם ברצון, ומשם זה יורד אל המעשה. זה התפקיד היהודי של הדמיון, נכון. הדמיון הוא חוליה מקשרת. אבל, כן, מה? כן? לא, בבקשה. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שכל נהיה ברור. כן. צריך להגיע לבירור של תורה, לשכל צרוף. שכל צרוף, לימוד תורה, כן? שימוש את תלמידי חכמים, ותוכחה בתנאים מסוימים. כל דבר שזה, אתה לומד תורה, השאלה גם מי אתה לומד תורה. כל דבר שכתוב בתורה, כל דבר שנכתב, כן? כל דבר שנכתב בספר ובדיו, ושייך לארון הספרים היהודי, ומקובל על עם ישראל, שאין בו דופי ואין בו פגם, זה כבר חלק מהשכל האלוקי. חלק מהשכל האלוקי. כשאתה קורא את זה, חזקה עליך, שאתה עכשיו מעלה את כוח המדמה שלך. כן? חזקה עליך שכרגע אתה מציב את השכל של התורה מול הדמיון. זאת אומרת, אין לחשוש שהדברים האלו הם דמיון, כן? שהם לא אמיתיים. יש מדרגות כמובן. יש הבדל בין הדברים שכתובים בספר הזה, מדרגת אמיתת התורה שיש כאן, לבין מדרגת אמיתת התורה שיש בספר של הרב קוק, אני יודע, כן? יש הבדלים, כן? אגב, ההבדלים האלו הם מאוד מאוד חשובים. כי אם אתה רוצה באמת להיפגש עם ההגדרות התורניות, עם השכל הטהור, אתה צריך לשאוף לקבל את התורה, כן? ממי שבאמת ראוי לזה, כן? או אפילו עד כדי ההגדרה של חז"ל, אם מלאך השם צבקותו, זו הגדרה מאוד מביכה, הייתי אומר, כן? מאוד מביכה. אם מלאך השם צבקותו, מפיו תבקשו תורה. ואם לאו לאו, כך אומרים חז"ל. זו הגדרה מאוד מביכה ולא פשוטה, שלעמוד מולה, מול המראה הזו, זה פשוט, פשוט מזעזע, כן? כל מי שיושב ומדבר לתוך המיקרופון. זה לא פשוט לעמוד מול מאמר חז"ל זה. כן? אני זוכר, לפני כמה וכמה שנים, שהמאמר הזה ודומיו, יותר נכון, התחושה האישית שלי לגבי מצבי, נתן לי הרגשה שאני לא יכול ללמד את הדברים האלו בכלל. באמת פרשתי כמעט מלימודה של תורה. החלטתי מלכת, אני חשבתי כבר לעזוב את הישיבה, והלכת להיות איזה, לא יודע, פועל בחממה, כן? והייתי במצוקה מאוד גדולה כתוצאה מזה. ודיברתי עם הרב שלי, הרב דוד חי כהן, וסיפרתי את המצוקה שלי, שאני מסוגל להיכנס לכיתה ולפתוח ספר מסילת ישרים. מה הליב לסיפור? אז הוא פשוט הציל אותי. נתן לי 3 עצות, יוצאות מגדר רגיל, א', לפני הלימוד, לכוון לטובתם של התלמידים, ב', לדעת שאני לא שייך למדרגות שעליהם אני מדבר, כן? אלא אני שואף אליהם, כן? שואף אליהם, ג', לעניות דעתי, להגיד לעניות דעתי. הוא נתן לי את 3 העצות האלו, הלכתי איתם לשיעור, כן? פתחתי שם בליקוטי תפילות, איזו תפילה נחמדה ברבי נתן, נכנס לי לשיעור, ומאז חלפו 12 שנה, ואני סובל את עצמי איכשהו עד היום הזה. כן? ברוך השם. אבל זה באמת לא פשוט. באמת לא פשוט. אז כמובן, שאנחנו באמת מתמודדים הסוגיה של, מתמודדים הסוגיה של, של איך, איך לרומם את, את שכלנו, אלו 3 המקורות. אגב, יש מקור רביעי, שהרב מרמז, לא מרמז, אומר אותו מפורש, בספר אורות התשובה, הוא מדבר גם על יושר פנימי. לימוד תורה, שימוש תלמידי חכמים, תוכחה ויושר פנימי. כן? יושר פנימי. כן, שר כליות, כן, ישרות וכן הלאה. כן, מי שמרגיש באמת ובתמים, שהוא יכול לסמוך, כן, על איזה חלקים היושר הפנימי שלו, מבלי להונות את עצמו, אז הוא יכול להסתמך גם לזה. והרי תמונת האמת, אם כן, מקובצת מארבעת הכיוונים האלו.
מה הכוונה בתוכחה?
שמישהו מוכיח אותך מנקודת מבט של אמירת האמת. אמירת האמת, אתה עושה פעולה, סתם, אני יודע, כן. דיברנו על דוגמה שאדם משקיע עם הבוקר מוקדם, והולך להתפלל בכותל, או הולך להתפלל בתיקין, והוא מעיר את חבריו לחדר. אז אחד החברים מתעורר, וחצי מנומנה אומר לו, אבל אתה מפריע לנו לישון. זה שכל של תורה. זה יושר. זה אפילו יושר, זה בסך תורה. זה פשוט יושר. ודאי וודאי שתמצא את זה בהלכה. יש לזה ודאי סימוכים בהלכה, בלי שום ספק. אבל זו דוגמה סתם לתוכחה, כן? פותח את החלון באמצע חורף, וקר לחברי החדר, כן? פלוני אלמוני אומר, תסגור את החלון, אנחנו מצטננים. זו תוכחה פשוטה, לא צריך פה יותר מדי להתפלפל כדי לדעת שזו אמיתה של תורה. יש לזה הרבה דוגמאות. רק אמרתי שבאמת צריך להיות מעמד תוכחתי שיש לו הצדקה. כי כבר גזרו בזה חכמים שספק אם יש מי שיודע להוכיח היום, וספק אם יש מי שמסוגל לקבל תוכחה, יש בזה דברים לא פשוטים בגמרא, כן? אז לכן אנחנו צריכים תמיד לשים לב, כן? מהי התוכחה שמכוונת אלינו? על פי זה לשפוט, כן? האם באמת זה דבר שראוי לקבלו או לא. אבל תוכחה בהחלט זו דרך שאין לוותר עליה גם היום, כן? אגב, בדרך כלל, שאנחנו באים להוכיח אדם מסוים, שאנחנו רוצים לאחוז בכלי התוכחה כדי לקדם מישהו, כן? אחד הדרכים לדעת שהתוכחה שלנו היא אמת, זה להוכיח אותו מתוך אהבה. זאת אומרת, בכלל זה כלל גדול. לא להוכיח אדם אם אתה לא אוהב אותו. כן? רק כשאתה מרגיש שאתה אוהב אותו, אתה באמת אוהב אותו, ויוצאת לך תוכחה מהפה, חזקה על התוכחה שיצא מלב אוהב. ממילא היא כוללת דברי אמת ורצון אמיתי להטבה, והיא כוללת בתוכה גם את דרכי התוכחה, גם הדרכים עשויות להתקבל. כי זה בהערת פנים, כן? זה באמת חיבה עמוקה, ואז אולי את מרגיש בזה. אבל תוכחה באופן כללי, אז הוא אכן יכול להיות דרך וצינור משמעותי מאוד לקבל את האמת. ארבע דרכים, כן, שאמרנו. אנחנו נגיע לזה בהחלט. נגיע לזה כנושא בפני עצמו, נגיע לזה כדבר ש... ודאי, כן?
כי אולי, מבחינתנו, אני יכול להגיד...
להשתלב בדברים
שלנו, כן. התוכחה מקדמת אותי, ואני יכול להשתיך את זה אולי למישהו ש...
בתחום הזוגית יכול להיות מסוכן. ודאי, ודאי. זה מאוד מורכב, אבל לא נדבר על זה כרגע. זה פשוט לנושא שלנו. רצינו כרגע להעמיד באמת את התנאים ההכרחיים לעבודת השכל, לבירור השכלי. כן, אלו הדרכים שבאמצעותם נוכל לבוא חשבון, כמו שאמרנו לפי דברי הרב קוק במוסר אביך, אלו הדרכים שעל פיהם נוכל לבוא חשבון, כן, עם שלושת הנטיות האלו. עכשיו, ברגע שכוח השכל נחלש, זה כלל, לאום לאום יאמץ, פירוש הדבר שברגע שכוח השכל נחלש, אין וקום. אין דבר כזה, אין חלל ריק. בכל מקום שיש שקע ברומטרי, תרב ומיד יימשך אוויר לאותו החלל. השוואת לחצים זה כלל גדול בעולם. אין מה לעשות. ככה זה עובד. אין וקום, אין ריק, אין חלל. ברגע שיש מתפנה חלל, חלל שכלי, ברגע שבאמת הבירור השכלי הוא בבחינה של שקע ברומטרי, שיש בו תת לחץ, יש בו וקום, יש בו ריק. לא משנה איזה ריק. יש לו 20% ריק, 15% ריק, 80% ריק. כל אדם צריך להיות כנה עם עצמו. כן? עד כמה השקע השכלי הוא שקע ברומטרי, או שקע שהוא מלא אוויר. כן? עד כמה הוא מלא, עד כמה הוא ריק. אבל הכלל הוא, שבכל מקום שיש ריק שכלי כלשהו, המקום הריק מתמלא בדמיון. הוא מתמלא בדמיון. ומהו הדמיון? מה הדמיון? כן? אפשר להסביר את הדמיון מכיוונים שונים, ולדבר עליו מכיוונים שונים. אבל הדמיון הוא מציאות שבו אין לנו הכרח, בגלל התרשלות של הבירור השכלי. אין לנו הכרח להניח או לקבל ש... להקות את הזולת זה שלילי. אין לנו הכרח. אתם יודעים שיש, על פי חשבונות מסוימים, מקום לומר שמותר לגנוב. הנאצים הגיעו למסקנה שהמפגרים והחלושים, הם צריכים לתרום את עצמם למדע. אין להם זכות קיום. מה אנחנו חושבים? שהם היו באמת טיפשים? מה? זה דבר מוזר. איך הם הגיעו למסקנה? של טיהור אתני. איך הם הגיעו בכלל למסקנה הזו? שכל מי שהוא לא ארי, אין לו זכות קיום, אלא בתור איזה אמצעי לשעבד אותו לטובת האומה, כן, לטובת הגזר, איך הם הגיעו למסקנה כזו? במקום של ריק שכלי, ואנחנו מדברים על שכל של תורה, כי זה לא אומר שכאשר האדם הוא מדומיין, אין לו שכל, אבל יש לו שכל מדומיין, זה הדבר הכי הכי מסוכן. אבל במקום של ריק שכלי, הולך ומתפתח הכוח המדמה על בסיס אחר לחלוטין. כרגע המדמה יונק את התובנות ואת הציורים שלו מהכוחות השליטים בנפש בהיעדר האח הגדול, הבחור, השכל. בהיעדר השכל, פה אני רוצה להדגיש, כשאני מדבר על היעדר השכל, אנחנו מדברים לא רק על זה, לא רק על זה שאדם לא לומד. אתה יכול גם ללמוד. אבל כשאתה נאה דורש ולא נאה מקיים, השכל שלך הוא מחוץ למשחק של הכוחות שעליהם דיברנו. שלושת הכוחות, הנטייה הרוחנית, הנפשית והפיזית, כמעט ואי אפשר לשלוט בהם. אם אין לכוח המדריך מעמד נפשי. מעמד נפשי. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות בבחינת של נאה דורש נאה מקיים. זה עבודת המוסר. עבודת המוסר היא מרגילה אותנו שהבירורים השכליים שלנו למעשה ייקחו שכל בהנהגת הנפש. שאלו שלושת הכוחות המרכזיים של הנפש. אם כן, במצב של חלל שכלי, היינו, בור והמארץ שלא לומד כלל, או מי שלומד ולא מוכיח עצמו מבפנים, זה קרקע פוריה, קרקע פוריה להתמסרות של הדמיון בצד, ביד הכוחות היותר פעילים. מי הכוח היותר פעיל בתוך הנפש שלך? מי הכוח שהוא מסדר את יומך? הכוח הזה ישלוט בדמיון. עכשיו, מה עושה עוד הדמיון? הוא נשמע לכוחות הנמוכים. אם אתה בעל שכל, אתה יודע המון תורה, למדת חצי שס, אבל לא, כל הלימוד שלך לא התחיל לעצב את הנפש, הדמיון ייקח את השכל. הוא ייקח גם את השכל, יצרף אותו למסקנות היצריות, ומה שיווצר זה חוקיות אלטרנטיבית לחוקיות השכלית. אם בחוקותיי תלכו, זה חוקיות שהיא על פי התורה. ואם לא תלכו בחוקותיי, זה חוקיות שנבנית באמצעות היעדר בירור שכלי. או שכל שהוא בבחינת נאה דורש ולא נאה מקיים, וזה צד אחד, היעדר בירור שכלי או שכל לא ישים, ובצד התחתון יצרים ותאוות ומידות מקולקלות. ששניהם, המצבים האלה, חומרי הגלם אלו, נמסרים ביד הדמיון. והדמיון, כיד הדמיון הטובה עליו, הוא בונה חוקיות אלטרנטיבית. ממש. ואז, יש תרבות של קניבלים, ששם אוכלים בני אדם. שם אוכלים בני אדם. ויש תרבות שלא אוכלים בני אדם. מה, אתה יכול להגיד לו שהוא טועה? מי אמר שהוא טועה? אולי אתה טועה. אפשר אפילו להיות נבל ברשות התורה. כל היסוד של נבל ברשות התורה הוא נוגע באופן ישיר לחוסר ברור המדמה. ממש. שהדמיון לא מבורר, היצרים מתלבשים בו, אז אתה יכול ממש לעשות פעולות שליליות ביותר, ובאצטלה, ובראיות מן התורה, ומן הכתובים, ומדברי חז"ל. חכם עצל בעיניו משבעה משיבי טעם. עברתי על שדה עצל, זה המסילת ישרים שמה המפורסם, במידת הזריזות. עברתי על שדה עצל. מי זה עצל הזה? עצל בבירור שכלי. שם הוא קושר את זה לאדם שלא לומד כל צורכו, ונמצא שמטהר את הטמא ומטמא את הטהור. הוא מגלה פנים שלו כהלכה. זה בדיוק הנקודה. עברתי על שדה עצל שלא חרוץ ולא זריז מספיק בבירור שכלי, ראיתי עלה כולו כמשונים, כוסו פניו חרולים. איך אומר שם ההמשך? ולא רק שאינו מבין פירוש הפרשה כהלכה, אלא את חוסר ההבנה הוא הופך להלכה. מבינים את הבעיה שיש פה? זה כוח המדמה. כוח המדמה לא גומר את פעולתו באיזה הרגשה שאני לא מבין. כוח המדמה הופך את אי ההבנה להבנה. ואת אי ההבנה אתה הופך להלכה גדולה, לשולחן אחור, לא שולחן ארוך. כל פסיקת ההלכה היא מתחת לשולחן, מחתרתית, שגויה, רשעותית, מזידה. זה בעיה רצינית. מהי פסיקת ההלכה שלך? מאיפה אתה פוסק את ההלכה שלך? מי הורה לך את ההלכה הזו? אתה שקדת? יש לך מיץ אפיים? יוציא ריב? כל מי שמוציא, כן? דמו שוטט בלימוד, הוא יכול לעסוק בדיני ממונות, אומרת הגמרא. כן? באיזה מצב אתה נמצא של בירור השכל? מה פוסק לך את ההלכות? על פי מה אתה מתנהג? מי אמר לך שכך מתנהגים? באיזה ספר קראת את זה? איזה תלמיד חכם שימשת? מי הוכיח אותך שמכוח תוכחתו הגעת למעשה? איזה יושר פנימי חרץ את המשפט הזה? שאלה גדולה מאוד. שאלה. אנחנו צריכים לחשוד את עצמנו לפעם. אבל, כמו שאמרנו, בהיעדר השכל, הבורק, מה אם אין בו? נחשים והקרבים יש פה. נחשים של מדמה. יצירה של חוקיות אלטרנטיבית. עכשיו צריך להבין, אני מתחיל לחיות על פי החוקיות האלטרנטיבית. ואני מתחיל להעלים גופות. אדם שהוא לא עלינו רצח מישהו, הוא עושה מאמץ להעלים את הגופה. כמה הוא צריך להשקיע כדי להעלים את הגופה? למה הוא צריך להשקיע כל כך הרבה? כי הוא פועל נגד היושר. תראו כמה שקרנים צריכים להשקיע כדי לחסות את השקרים שלהם. תעשייה שלמה, פוליטית, תקשורתית, און עתק, וכל זה כדי להעלים את האמת, כדי לתת לשקר מעמד יציב, כמה חיסול, כמה אין כבדה, כמה, כן? כמה כל הבולשות האלה וכל הגופים האפלים בשלטונות הדיקטטורים, כמה הם צריכים להשקיע כדי להעלים את האמת, כדי להעלים את האנשים הישרים, דוברי האמת, שמתנגדים, גם צריכים להשקיע. האמת לא צריכה להשקיע. כשהאמת נמצאת, לא צריך להשקיע. האמת תורה דרכה. דברי אמת ניכרים. אבל מה שקורה הוא, כשאדם מתחיל לחיות על פי מציאות דמיונית, הוא מתנגש עם החוקיות האלוקית. עד כדי המדרגה, זה הטופ, יש לזה הדרגה. אבל הטופ הוא, עד כדי המדרגה שאומר המסילת ישרים, במידת הליצנות, והשלישית, המפסיד השלישי שהוא הליצנות, עד כדי המדרגה של לצטקה. אומר המהר"ל, לצטקה. שמידת הדין מחייבת כך, שהלץ הוא נגד האמת. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר ויותר מתעקשים לחיות על פי מציאות דמיונית, מתקיים בנו לצטקה. אתה מנסה ללכת נגד היושר, נגד היושר הפנימי שלך, נשמתך מכה אותך. אתה מנסה ללכת נגד היושר החברתי, חוקי החברה התקינים, אלא אם כן אתה בסדום. ואז כל מי שיבוא להוכיח אותך, תאמר לו כמובן, האחד בא לגור ושפוט ישפוט, אתה נרע לך כאחד מהם. לך מפה מהר. מה באת? לעורר עלינו את האמת. לך מכאן. כמובן, אם תצליח למצוא חברה כזו, שתלחצו אחד את ידי רעהו, חברת הגנבים, חברת השקרנים, כל חברה, כן? והתמיכות שלה. אם תצליח למצוא משהו כזה, יכול להיות שיש לך אריכות חיים קצת יותר לשקר, אריכות חיים קצת יותר גדולה. אבל, בדרך כלל, מתחילה התנגשות קשה, קשה מאוד, בין האמת לשקר. והאמת היא קיימת, היא אף פעם לא ויתרה על מעמדה. האמת היא קיימת קודם כל, ברמה של אל אמת השם, שהוא כמובן מעורר את האמת שלו בסדרי דינים כאלו ואחרים, שהמדומיין נתקל איתה מדי יום ביומו, שאנחנו הולכים נגד האמת, כל אחד ישים לזה לב, זה מאוד חשוב, אנחנו לא בסדום, עכשיו אנחנו לא מפנים את האצבע מאשימה לסדום, אנחנו רוצים להסתכל עלינו, נא לשים לב, כמה פעמים ביום הרגל שלנו נלחצת לגדר האבנים מכאן ומכאן, כמה פעמים ביום האתון שלנו רובצת תחתינו, ולא נותנת לנו להתקדם. זה דימוי ומשל, באמת, להתנגשות של האמת והשקר. כמה פעמים הדמיונות שלנו מביאים אותנו למבוי סתום במערכות יחסים בין אדם לחברו, שהזולת מתקומם על נפשו כדי לזכות בקיום הלגיטימי שלו, אל מול ניסיון הפלישה שלנו. זה יכול להיות פלישה שכלית בתוך חברותה, והוא מתקומם. ומתחיל להתפתח שם אלימות. זה אלימות מסוג רגשי. זה אלימות בצורה של צורת תקשורת. כן? איזה אלימות ואלימות. חוסר תקשורת. מתחיל להתפתח שם. זה התנגשות. הוא עומד על נפשו. הוא לא נותן לך לפלוש לבריאות הנפש שלו. לזכות הקיום שלו. ואתה לוחץ. ואתה לוחץ. ואתה לוחץ. כן? אתם יודעים שזה קורה לפעמים. בכל תחום ותחום זה קורה. אין יום שאדם ניצל מפגעי הדמיון האלו. של התנגשות האמת והשקר, של חוקיות האמת וחוקיות השקר. אין יום שאתה מצול מזה. מי פחות ומי יותר. חשוב מאוד להבחן את הנקודה. אם אנחנו לא באנו לדבר, הסוגיה שלנו זה לא סוגיה שבין אדם לחברו, אולי כן, אנחנו רוצים להיכנס לתוך הזוגיות ולהבין, כן, את כל התרחיש הבעייתי הזה בתוך הזוגיות. והבטחנו פעם שעברה, כן, אם היינו יותר זמן, אנחנו ניכנס, קצת ניכנס כבר, אבל הבטחנו פעם שעברה, להיכנס, להציץ מחור המנעול, ולראות מה קורה בתוך בתים של אנשים שנשבעו תחת החופה. תחת החופה. הרי את מקודשת לי. הרי את מחודשת לי. תחת חופה של כוכבים, חיוכים, ריגושים עצומים. שבעתי ממשתה. מה קורה לאחר מכן? מעניין. מה קורה לאחר מכן? או מה, כדי שזה לא יקרה, מה עלינו לעשות. לכן אמרנו את כל הקדמה הארוכה הזו. אם כן, שאנחנו באים לברר בשכל בריא את שלושת הנטיות האלו ומקומם בתוך חיי הזוגיות, חובתנו, חובתנו, להעמיק עד כמה שרק אפשר ולהתכונן בכל דרך אפשרית שכאשר נגיע לחיי הזוגיות, החוקיות שתהיה נר לרגלינו, תהיה חוקיות האמת. איך אמרנו בשיעור הראשון? של שלום הקדרה, שלום הנהר, שלום הציפור. גם שאנחנו משתמשים בשלום הנהר, שכמו שאמרנו, שהוא מבטא מערכת יחסים של שמור לי וישמור לך, מידת האמת, התורה, היא תקבע לנו את הגבולות של השימוש בשלום הנהר. שהוא סוג של מערכת יחסים מורכבת ומסוכנת, שהיא מתבססת על אינטרסים, כמו שאמרנו, אבל בזהירות מרובה, אנחנו ניקח את החיידק המוחלש הזה, ונזריק אותו לתוך מערכת היחסים. אפשר להשתמש בו, אבל מי שיקבע את המינון בשימוש בשלום הנהר, זה יהיה התורה. מי שיקבע את המינון של השימוש בשלום הגדרה, כן? ולא נחזור על זה כרגע, מהי, כן? זו תהיה התורה. מי שיפלס דרכנו דרך המדרגות הנמוכות האלו, שנזכה לצאת מהם בלא פגע, ויקדם אותנו לשלום הציפור, לשלום הציפור, הציפור, ששם כבר אנחנו שמורים מן המזיקים, ואין פרץ, ואין צווחה, ואין יוצאת ברחובותינו, בתוך הקשר. זה התורה. היא קובעת. התורה היא תלווה אותנו במהלך ההתעלות. במהלך ההתעלות. תוך כדי שימוש נכון בנטייה הפיזית. יש נטייה, הנטייה הפיזית תבוא לידי ביטוי בתוך הזוגיות, אבל היא תהיה משוערת במשקלן של המצוות, של המוסר היהודי. כן, אין שום בעיה, שתה מה שתשתה, אכול מה שתאכל, ואי אתה ניזוק. אבל אם אתה מוריד את התחבושת, היא מעלה נומי. היא הפצע הפתוח של הנטייה הגופנית הוא מפתח חיידקים ריקבון. הפצע הפתוח של הנטייה הנפשית, של אותו צורך להיות מחומם על ידי הזולת, שיקבלו אותי, שיפרגנו לי, שיבינו אותי, שיתחשבו בי, כן? שיעודדו אותי. הפצע הפתוח של האנוכיות שהנטייה הנפשית ספוגה בה, היא לא תביא לנו נזק. אנחנו נדע להשתמש בה בצורה נכונה. אבל תראו איזו עוצמה שכלית שאנחנו צריכים כדי לעבור בשלום את הנטיות האלו. אגב, שלא תחשבו, הנטייה הרוחנית היא לא שטח בטוח מבלי בירור של תורה. גם הנטייה הרוחנית היא יכולה להיות הרסנית בלי בירור של תורה. בן תורה יכול לבוא אל תוך הזוגיות מתוך הנטייה הרוחנית של הרצון ללמוד תורה ולעשות פשעים חמורים בתוך התא המשפחתי. ואנחנו נדבר על זה. אנחנו נדבר ואנחנו נראה את זה. מה יכול להתפתח מתוך נטייה רוחנית שלא משוערת על פי תורה? אולי זה הכי מסוכן, ויותר מהשתיים הנמוכות יותר. כשדיברנו על הלצטקה, אנחנו רק נעשה את ההשלכה לחיי זוגיות, ואז באמת ניגש, אולי נזכיר לפחות תופעה אחת, ששורשה הוא בכוח המדמה בתוך הזוגיות. אבל, כשמגיעים למצב של ההתנגשות, מה שנקרא, כאשר מגיע רגע ההתפכחות הגדולה בתוך הזוגיות, שעוברים ימים, שבועות וחודשים, שאחד מבני הזוג, או שניהם, מנסים לקפות על הזוגיות מודלים דמיוניים, ואפילו אם זה רק אחד מבני הזוג, או לעתים האחד ולעתים השני, לא משנה. כל המצבים האלו, יש בהם די אנרגיה הרסנית כדי להביא למצב של לצטקה. הלצטקה הוא רגע ההתפכחות. זה רגע שבו מידת האמת לא יכולה עוד לסבול. לא יכולה עוד לסבול. זה אותו מצב שבו החבר לחדר, אחרי 4 לילות, שהוא הצטנן מתחת לשמיכה בגלל שפתחת את החלון, בלילה החמישי הוא אומר את דברו. באגרוף קפוץ, אולי, ופשוט עושה את שלו. זה הלצטקה. אי אפשר, מידת האמת לא יכולה עוד לסבול ולהכיל את השקר הזה. כשזה מתרחש בזוגיות, קוראים דברים לחלוטין לא פשוטים. זה יכול להיות נשים. אגב, כל הפמיניזם בינינו, בואו נלמד זכות על הפמיניזם, אבל כל הפמיניזם כנראה, לפחות פמיניזם המתועד והנחקר, גם מפיהם של נשים כאלו שחיות עוד היום, וגם נשים שהן בעצם חלוצות הפמיניזם, האמזונות הראשונות, הן אומרות את זה. די לשתלטנות הגברית. די לטבע הגברי הזה שלא משוער על פי שכל מוסרי, לא מוכנות יותר. אנחנו יוצאות מרשותם, את החסר אנחנו נשלים. אנחנו נהיה טייסות, נהיה מקיות, אנחנו נעשה את העבודה בעצמנו. אנחנו נהיה, כן? אנחנו נהיה ונעמוד בראשי מפעלים, אנחנו נהיה המיליונריות החדשות, אנחנו זקוקות להם, אבל כשווים בין שווים. לא עוד היררכיה, לא עוד מעמדות. הקץ לשליטה הגברית. פמיניזם. האמזונות. זהו. נגמר הסיפור. ותדעו לכם, חשוב שנדע את הדבר הזה. זה תשובת המשקל לשתלטנות הגברית, שנבעה מתוך צרכים פיזיים מוגזמים, מתוך צרכים נפשיים של שיעבוד הרגשות הנשיים אל הגבר, מתוך צרכים רוחניים, כן? שגברים רוחניים השליחו נשים והזניחו אותם, ולא שמו לב להם, זלזלו בהם. מזה זה קרה. צריך להחזיר את הנשים אל הזירה, להרגיע אותם, לומר להם שאנחנו לומדים תורה. אנחנו לומדים תורה, אנחנו מכים על חטא, טעינו, חטאנו, אבינו, פשענו, חטאנו בנטייה הפיזית, חטאנו בנטייה הנפשית, חטאנו בנטייה הרוחנית. אנחנו רוצים לחזור בתשובה. שובי שובי השונמית. בואי ונחזב לך. אנחנו באמת, באמת, אנחנו רוצים לתקן. אנחנו חייבים להוכיח שלמדנו את הפרק הזה בדרך הקשה, ברחתם מתוך הבתים שלנו, הידחתם אותנו ממלוך. אנחנו רוצים לתקן. רוצים לתקן. לצערי, לא הצלחנו גם הפעם להיכנס לדוגמאות הספציפיות, אם כי רמזנו על חלקם, ואנחנו באמת נשאיר את זה לפעם הבאה, אבל פעם הבאה אנחנו ממש נדבר על זה בעזרת השם. נצרכו הקדמות כחלף חודש מאז שדיברנו. ואני הנחתי, אני לא זוכר, אז הנחתי שמן הסתם פה, הרבה כבר לא זוכרים מה דיברנו, היינו חייבים לעשות את, את מסע החפיפה הזה. פעם הבאה אנחנו ממש ניצבים כבר על פתחו של הבית היהודי, כן? ואין צדיק אשר לא יחטא, ונציץ פנימה בזהירות לראות כמה מהתופעות האלו. נעצור. יש שירות של רב אלישע, אנחנו נאלצים להפסיק מוקדם.